שלום לכולם, שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים להתקדם בסדר הסידור, שהוא כפי שלמדנו בשיעור הראשון, זה השולחן ערוך של האמונה. בלימוד הקודם אנחנו עסקנו בתפילה הפותחת את היום מודה אני, והיום בעזרת השם נתמקד בצורה קצרה יותר בברכת אשר יצר, וזה הזמן לומר תודה רבה לכל האנשים היקרים החברים ששלחו לי את התובנות האישיות שלהם על ברכת אשר יצר, בטח תשימו לב שהן משובצות בדבריי. ברכת אשר יצר הינה ברכה מיוחדת מאוד, ובשונה משאר ברכות השחר, היא לא נאמרת רק כחלק מסדר הסידור והתפילה, אלא כולנו מברכים אותה מספר פעמים ביום, את הברכה ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, ובר עבו נקבים נקבים חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שמפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, זה הנוסח כנוסח ספרד, רוב התפילה במהלך הסדרה של הסידור תהיה בנוסח ספרד דווקא. הברכה בכל אופן לא מתפארת בבריאת האדם בלב או במוח או בשאר האיברים המתוחכמים שמבדילים אותנו מהחיות, אלא דווקא הברכה מתפארת באוויר שיש בנו, בנקבים והאיברים החלולים חלולים, איך האוויר נשמר ויוצא, ומערכת הנקבים והאיברים החלולים, ובעצם כל ברכה, ופה אולי זה הדגשה יותר, שבעצם בכל ברכה ותפילה ומעשה מצווה, כל אחד מאיתנו בעצם עומד לפני כיסא השם, כיסא הכבוד. אבל רק בברכה הזו אשר יצר, הברכה שפותחת את היום ובעצם את הסידור כולו, רק בברכה הזו אנו מזכירים שאנחנו עומדים לפני כיסא כבודך. איפה אנחנו מזכירים את זה? דווקא את העניין של העמידה לפני כיסא הכבוד, לכאורה במקום הכי רחוק מכיסא הכבוד, דווקא כשאנחנו יוצאים מבית הכיסא. אז הייתי יכול להגיד שיש פה זה לעומת זה, כן, בין כיסא הכבוד, כיסא כבודך לבית הכיסא, אבל לא. נהפוך הוא, היכולת והנכונות לעמוד למול כיסא הכבוד לא שייכת רק בבית הכנסת או רק במקומות המקודשים, בבית המדרש וכו', אלא דווקא במקומות הגשמיים הבהמיים שלנו. סיפור חסידי שמאוד מאוד חביב עליי, שלפני עשרות שנים בקבוצת יבני, הקיבוץ, אחד מהקיבוצים הגדולים בארץ, בקיבוץ הדתי, והחליטו שהם רוצים ככה לבנות בית הכנסת גדול יותר ומפואר יותר. באמת הם בנו שם בית הכנסת ענק, שכבר קיים עשרות שנים, וכדרכם של קיבוצים לא מופרטים, אז כמובן שכל דבר צריך להצביע על התקציב ועל הריהוט ועל האיתורים וכל המבנה של בית הכנסת, ואז הגיעו לשלב שבו ככה לקראת סוף ההצבעות, האם לעשות שלט שיביתי השם לנגדי תמיד, לסטנדר של החזן, וכמובן שכולם הצביעו בעד, ורק דוב רפל, שהיה מהאנשים הנכבדים שבקיבוץ, שהיה תלמיד חכם עצום שעוד הוסמך לרבנות בוורשה, לפני מלחמת העולם השנייה, עוד לפני כן, ורק הוא התנגד, אמרו לו, דוב, אתה מבין כולנו, אתה תלמיד חכם, אתה מתנגד שיש שיביתי השם לנגדי תמיד בבית הכנסת? אז הוא אמר להם, אני לא מתנגד שיש שיביתי השם לנגדי תמיד בבית הכנסת. פשוט אני חושב שאת השלט הזה כדאי לשים בתור לחדר אוכל, בארוחת צהריים, זה יותר חשוב מאשר בבית הכנסת. וכמובן, באופן טבעי, הרוב קובע ולכן השלט קיים בבית הכנסת ולא בחדר אוכל. אבל מה אומר דוב רפל בהרבה מובנים? זה לא חוכמה לקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, תודעת נוכח שהשם לנגדי בבית הכנסת. החוכמה זה גם בתור לשניצל, בארוחת צהריים, שכולם ממהרים לעבודה או לשנת צהריים, דווקא אז תזכור שהשם רואה ואנחנו עומדים לפני השם. בכל מקרה, ממילא ברכת אשר יצר, בה אנחנו עומדים לפני כיסא כבודך, היא בניין אב לכל הברכות כולם, ולמעשה כל הברכות הם דברים הגלויים לפני הקדוש ברוך הוא. בברכה שלנו, אנחנו מכירים בטובה שנתן לנו. לפעמים בחלק מהברכות, יש לי תחושה שאני לומד על עצמי משהו שאומנם אני ידעתי אותו, היה לי מודעות, אבל לא באמת היה לי מודעות, כי לא הכרתי בו. ולכן כשאני מקשיב לברכה ומכוון לפשט המילים, תפילה כפשוטה, אז אני רק אני מגדיל את הקשר שלי לקדוש ברוך הוא באמצעות ההכרה. במדרש תנחומא מובא שחלולים חלולים זה בגימטריה רמ"ח, 248, כמניין רמ"ח איברי האדם. ולכן אחרי שהאדם אכל ושתה והוא מעכל אל הגוף שלו את החלק המובחר הנצרך לו במזון, שממנו הוא מקבל את הכוח והחיוניות והערנות והיכולת לפעול, ואז את החלק המיותר, את הפסולת, מפרישים החוצה בשירותים. כאשר כמובן האדם לא עלינו מתקשה בכך, יש לו סבל גדול, כל הגוף שלו נעשה חולה, ואם הוא לא ימצא תרופה או רפואה למחלה שלו, לא עלינו ימות בייסורים שלא נדע. לכן חכמנו זכרונם לברכה מתקנים ברכה מיוחדת על שבח והודה לשם, דווקא על הוצאת הפסולת, על הקטנים והגדולים, על הצואה והשתל מהגוף. ובתוך כך ואגב כך, אנחנו מודים על בריאת הגוף כולו, לא רק על מה שעל הצואה והשתן שיוצאים, על כל הגוף שהוא נברא בחוכמה, שנעשה בחוכמה, שהקדוש ברוך הוא ברא איברים שיש בהם חלל, כמו לב, ריאות, קיבה ומעיים, הוא ברא פתחים לגוף, את האף לנשימה, את הפה לאכילה ולשתייה, והוא ברא מערכת מיוחדת להוצאת הפסולת הנוזלית, הפסולת הקשה מהגוף. ואם אפילו פרט אחד קטן מתוך המערכת המופלאה הזו יפסיק לתפקד, לא עלינו לא נוכל להתקיים ולתפקד. והמפליא ביותר זה איך הבורא קשר את הנשמה הרוחנית בגוף גשמי. ממילא שהגוף חולה, הנשמה לא יכולה לבוא לידי ביטוי. וכאשר הגוף מת, הנשמה מסתלקת. אם אדם מצולן ויש לו נזלת כל היום, הוא לא יכול להתפעל שחרית כמו שצריך, הוא כל הזמן עסוק בלקנח את האף. וזאת בקטנה, יש דברים יותר קשים מזה. ולכן בדרך כלל האדם עסוק במה שהוא רוצה להשיג. מאכלים, משקים, רכוש, כבוד, מעמד. אבל דווקא הפעולה הזו של הוצאת הפסולת מן הגוף, היא לא ראויה ליישוב הדעת, לתשומת לב מיוחדת. ורק לאחר שאדם נעשה חולה לא עלינו, הוא מבין עד כמה ראוי להודות לשם על כך, שכל יציאה היא בצורה טובה ונעימה, טבעית. לכן דווקא כשאדם עדיין בריא, נכון שהוא יכוון כראוי בברכת אשר יצר, ואולי מתוך כך הוא יזכה לבריאות טובה ואיכות ימים, כמו שרבי משה בן מחיר מביא בספרו סדר היום, שברכת אשר יצר בכוונה מהסידור ולא בעל פה, היא כוונה לה, היא סגולה לאריכות ימים. בכלל צריך לדעת שחז"ל הפליגו בערך של בית הכיסא. הגמרא, אני מזכיר, בימי חז"ל, בית הכיסא לא היה לכל אחד בבית, היה רק בחוץ. רבי יוסי אמר, איזה הוא עשיר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, מסכת שבת דף כ"ה. ולדעת מר זוטרא בברכות דף ח', צריך כל חסיד להתפלל על עניין בית הכיסא. יש בדבר הזה סוד גדול. הרבה אנשים חושבים שהצרות של האדם נובעות רק ממה שחסר לו. אבל האמת שחלק גדול מהצרות, מהפגעים שמגיעים לאדם, הם נובעים לא ממה שחסר לו, אלא דווקא מהדברים המיותרים שמצטברים בדעתו, בנפשו, בגופו, ואם הוא לא יוכל להיפטר מהם, הוא לא יכול להתנוון. הרבה פעמים פוסט טראומה, זה שאדם תקוע על חוויה שלילית מהעבר, והוא לא מצליח לשחרר אותה. הוא אומר, נגיד, let it go, הוא תן לזה ללכת, הוא לא מצליח, הוא תקוע בזה. זה לא יוצא, וזה סתם לו את הנפש, והורג אותו, פשוטו כמשמעו. אבל כאשר האדם לומד שבתוך כל החומר הלימודי שהוא קולט, החומר הגשמי שהוא קולט, יש דברים מיותרים, יש דעות כוזבות, יש דעות שמצד עצמם יש בהם אמת, אבל הן לא מתאימות לאישיות שלו, או דברים שמאכלים הם טובים, אבל לא, יש לו רגישות, אלרגיה, רוחנית או גשמית לזה, וצריך למצוא דרכים להפריש אותם מדעתו ומגופו. ככה גם יחס לחוויות הנפשיות שדיברנו עליהן. ישנן חוויות שאם הם יצטברו בנפש של האדם, הם יעיקו עליו, הם יטרידו אותו, ולא יאפשרו לו לתפקד. וגם רכוש מיותר, עלול להכביד על האדם, עד שבמקום לסייע לו להגשים את יהודו, הוא נעשה עבד לרכוש שלו, לתאוות שלו, והוא מאבד את כל עולמו. זה יוצא לנו לסיכום שאחת הפעולות הכי חשובות ביותר לאדם, גם לגוף אבל גם לנפש, זה להפריש את הפסולת שמצטברת בגוף, להפריש את הפסולת שמצטברת בנפש, ברכוש, בשכל, כדי לאפשר לנו להמשיך בחיים תקנים ובריאים. ולכן בברכת אשר יצר אנחנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא שברא אותנו בחוכמה נפלאה ונתן לנו כלים, פתחים שדרכם אנחנו יכולים לקלוט מן החוץ דברים שמועילים לנו ולא פחות חשוב מזה, דרכם אנחנו יכולים לפלוט את כל המיותר והמזיק והמגביל והמעכב. ומתוך כך אפשר להבין את ההלכה, למה צריך כל כך להתרחק מצואה ומי רגליים, משתן עד כדי כך שאסור לומר בקרבתם כל מיני דברים שבקדושה כפי שנפסק בהלכה. כי בהרבה מובנים, באותו צואה ושתן, יש צד מסוים של טומאת מת, זה פסולת מתה. זה שיירי מאכלים שאי אפשר להוסיף, הם לא יכולים להוסיף עוד חיים. ולכן הגוף צריך להפריש אותם כדי, מהגוף עצמו, כדי שזה לא יזיק לנו. על הפסוק בתהילים שאמרנו מקודם, שהדרשת הגמרא, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים מועים אליו לא יגיעו, זה תהילים פרק למד ב', אומרת הרמה בברכות דף ח', על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, אמר רבי חנינה, לעת מצוא זו אישה. רבי נתן אומר, לעת מצוא זו תורה. רב נחמן בר יצחק אומר, זו מיטה. רבי יוחנן אמר, לעת מצוא זו קבורה. מר זוטרא אמר, לעת מצוא זה בית הכיסא. כן, שואלים, מה הדבר שהכי חשוב להתפלל עליו? אמרי במערב, בארץ ישראל אמרו, עד אמר זוטרא עדיף מכולו. כלומר, התפילה שיהיה לך בית כיסא סמוך אליך, זה הדבר הכי חשוב. ועל זה מזהר מרן הרב קוק זצ"ל בספרו עניא, על ברכות דף ח' עמוד א', זה עוד צדיק ח', שלמדנו מדברי מר זוטרא, שלא רק הדברים הגדולים ראויים לתשומת לב, אלא גם הדברים הקטנים שעליהם עומדים ומתקיימים החיים היומיומיים, שהם קובעים בסופו של דבר את דרגתו של האדם, אם הוא יוכל להתפנות לעיסוק ברוחניות או לא. כלומר, ברכת אשר יצר עניינה במילה אחת, מודעות. מודעות. להיות מודעים. בתפילה כתוב גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. כלומר, מדובר פה איזשהו סוד כמוס, שאם מזכירים בעולמות העליונים, העובדה הזאת גלויה וידועה לפני כיסא כבודך, שמע מינה שבמקומות אחרים היא נסתרת. אז מהו הסוד? מה הרז הזה? שמפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. התמיהה מתעוררת מאליה. לכאורה זה דבר פשוט מפורסם, הרי פשוט שאם אדם לא הולך לשירותים, בסוף הוא יתפוצץ וימות בכאבים. אבל התשובה היא שבאמת הדברים הכי חשובים בחיים הם הדברים הפשוטים. אלא שלרוב אנחנו פשוט לא מודעים להם. והעובדות הפשוטות נשכחות מאיתנו. ולכן מטרת התפילה של אשר יצר, הברכה אשר יצר, זה להביא את האדם להיות מודע למה שכבר גלוי וידוע לפני כיסא כבודך בעולמות העליונים. ברכת אשר יצר נחתמת בתואר הייחודי מפלי לעשות. בתורת הקבלה, פנימיות התורה, הכתר, זו הספירה הראשונה שקרובה לאינסוף, היא נקראת גם פלא, במיוחד בקבלת הראשונים. ואילו המלכות, הספירה התחתונה, היא זו שקשורה לעולם המוחשי, היא מייצגת את עולם העשייה. לכן האריזל הקדוש רואה בחתימה הזו רמז להעברת השפע מלמעלה למטה. ולכן הרמ"א מדגיש שעיקר הפלא עליו אנחנו מכוונים בברכה הזו, היא היכולת של הקדוש ברוך הוא לקשור דבר גשמי ורוחני ביחד, וזהו המפליא לעשות. כמו שמשה רבנו שעולה לקבל את התורה והמלאכים מתרעמים, מה לילוד אישה בינינו? התורה לא שייכת לבני אדם, היא שייכת למלאכים. ואז משה רבנו אוחז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא ומוכיח להם, מה יש לכם אבא ואמא שכתוב בכם, כבד את אביך ואת אמך, אתם יכולים, יש לכם חמדה, כתוב לא תחמוד, אתם יכולים לא לגנוב, אתם יכולים, כתוב יצאתם ממצרים. אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים, התורה לא שייכת לכם מלאכים, היא שייכת לבני אדם, כך אומר משה רבנו. ולכן התורה לא ניתנה למלאכי השרת אלא דווקא לבני אדם, ובזכותה ניתן לגשור גשמי ורוחני, וזה הפלא הכי גדול. הנס הכי גדול זה השילוביות, שלמרות שאני גוש חומרי מלא צועה, שתן, תאוות, תסגולים, אכזבות, ואני ממש יונק בהמה מלכת על שניים, עדיין אני מניח תפילין, ומברך, ולומד, ומתאפק, ומתגבר, ונכשל, ומתוודה, ומתאושש, ממש כושר גשמי ברוחני, וזה הפלא הכי גדול, עליו יש לתת שבח איתו פותחים את היום. וכל פעם שאנחנו נזקקים לנקבנו, כמו בהמות, דווקא כשאנחנו במצב כביכול הכי רחוק מרוחניות, כי אסור לערער בדברי תורה בשירותים, דווקא אז אנו מתרוממים, ומשם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ומודעים לחיבור שלנו לאלוקות מתוך הגשמיות. כפי שמסכם הרמ"א, ונקרא את דבריו בשולחן ערוך אור החיים סימן ו', סעיף א', אומר הרמ"א בהגעה, ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר את רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם מקו הבריאות, ונשמתו משתמרת בקרבו. כלומר, יש עניין הלכתי לשמור על הבריאות שלנו, כי אז הנשמה משתמרת בקרבנו. בלי גוף לא ניתן לקיים מצוות. לכן בברכת אשר יצר אני מודה על המערכת הגשמית שלי דווקא. עוד לפני השבח על טהרת הנשמה האלוקית, שזה מגיע רק אחר כך בברכת אלוקי נשמה, עליה נרחיב בפעם הבאה. נסיים בדברי האריזל הקדוש, פלוס הצעה לעבודה. עבודה למעשה. אז האריזל הקדוש כותב בשער המצוות פרשת שמיני, אני מקריא כזה כמה שורות קצרות, על הפסוק, אל תשקצו את נפשותיכם, שם בעניין של המאכלות האסורות, המאכלים הקשרים, ואמרו רזל במסכת מכות, מכאן שהמשני כבב עובר על איסור הלא תשקצו. הטעם יובן ממה שכתוב פרשת עקב בפסוק ואכלת וסבת, כי עניין האכילה הוא לברר האוכל מתוך הפסולת, והאוכל שהוא המזון נבלע באיברים, והפסולת נעשה מותר ונדחה למטה כנודע, ומהם נעשו הקליפות בסוד, כן, ותאומתם וכולי וכולי. תזרם כמו דבר, צאת אומר לו, בישעיה סימן פרק למד, כי הם בחינת היציאה שנקב האחור, כמו שכתוב בעניין פאור. ולכן, אומר האריזל, המשה נקביו, כלומר שמשה המותר והקליפה היא מלדחותה, אחר שנגמר בירורה ועיכולה, הנה הוא משקץ את נפשו יותר ממה שמשקץ את גופו. ונודע כי בכל דרך אחד היהו, ולכן צריך שיכוון האדם כוונה זו בלכתו לבית הכיסא, טרם ייכנסו שם כי אסור לערער שם. כלומר, כשאנחנו מתפנים לשירותים ומפנים מעצמנו את הפסולת הגשמית מהגוף, את המותרות, נחשוב מה עוד אנחנו רוצים, מה עוד אנחנו צריכים לפנות מעצמנו, תסכולים, אכזבות, ערעורים בשין, כעסים ועוד. ואז באמצעות ההתפנות הגשמית, לכוון גם על המחשבות וההרגשות הקשות והסרוחות שהיינו רוצים ואנחנו צריכים להיפטר מהם. אנחנו לקראת סיום חודש תמוז, לקראת חודש מנחם אב או חודש אב הרחמן. אב זה ראשי תיבות אלול בא, אלול בא. אחד מהשעשועים של חז"ל זה לחפש ולמצוא ראשי תיבות של חודש אלול, ראשי תיבות שמתווים לנו את דרך העבודה לקראת סיום וסיכום השנה והכנה לשנה הטובה. כולם מכירים, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול וכולי. אבל יש ראשי תיבות אלול גם בברכת אשר יצר, איתה אנחנו פותחים את היום. בברכת אשר יצר אנחנו אומרים, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. וזה נכון. אולם לקראת חודש אלול יש לנו עבודה על דרך החיוב. לא להגיד אי אפשר להתקיים, אי אפשר, אי אפשר, אסור, אלא אפשר להגיד אחרת, הדרך החיוב. אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ותשימו לב, אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, ראשי תיבות אלול, ותודה לעידו שחידש לי את החידוש הזה. זו העבודה שלנו. אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. להתקיים ולעמוד לפניו יתברך ולהאמין באפשרות הזו שהיא הייעוד שלנו. ייעוד על דרך החיוב. נכשלנו, נפלנו, הצטברו אצלנו כל מיני דברים מיותרים שכבר מצינו וכלל לא שייכים אלינו. לא שייכים בנו בכלל. אז מה? אז מה? אז נתבאס? אז ניקשל? אז נזרוק הכל? לא. אז נלך ונתפלא. נלך ונפנה אותם ונגלה שלמרות הכל, תמיד אפשר להתנקות, תמיד אפשר להתחדש ולעמוד לפניך. אפשר להתקיים ולעמוד לפניך בתארה. וזו העבודה של אלול. אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך. מוזריזים מקדימים לעבוד על כך כבר עכשיו, לקראת חודש אב הרחבן. ועם הדברים המרוממים הללו, נמשיך להתבונן בסידור התפילה. בעזרת השם, השיעור הבא, הלימוד הבא, יעסוק בברכת אלוקי נשמה. ברכה מאוד מאוד מיוחדת. אז כפי שהיה בשני השיעורים האחרונים, אני אודה ואשמח מאוד לקבל מכם הערות באלף ובעין על הברכה הייחודית הזו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.